מוריי ורבותיי, אני חושב, הציבור קצת עייף, שמעו כאן תורה כל היום. הנושא שאני אמור לדבר עליו הוא ארוך מאוד, אפשר לדבר עליו כמה שעות. אני לא אוכל להקיף את הנושא מכל הצדדים. אני אשתדל לדבר באופן תמציתי ממש, להסביר את הבעייתיות של הנושא. אני חייב להודות שאני לא יודע מה באמת נעשה. לפי המעט ששמעתי, הדברים לא נעשו על פי ההלכה. מי שמחליט בדברים הללו זה לא הרבנים, אלא הפוליטיקאים, אלו שהחליטו על העקירה של היישובים, הם גם קיבלו את ההחלטות בקשר לבית הכנסת. והנושא הזה הוא מאוד מאוד סבוך ולגמרי לא פשוט. קודם כל, כואב לנו הלב על כל מה שנעשה, אבל זה כבר נעשה. כשבאים לדון על בתי הכנסת, כשהיישוב היה קיים עדיין, זו שאלה אחרת לגמרי. ברגע שהיישוב חרב, ועד כמה שהבנתי הם כבר אפילו, הם דאגו כבר להחריב את כל הבתים גם כן. זאת אומרת, אי אפשר היום כבר, מבחינת המציאות, לגור שם. והם נחושים בדעתם לצערנו, לתת את זה לערבים. זאת אומרת, השאלה כאן, א', אם עצם ההריסה מותרת, ואם נאמר שלא, מה עם הבעיה הזאת שזה ייפול חס ושלום בידי הערבים? הרי הפוליטיקאים שלנו זה לא כל כך אכפת להם שזה יקרה. אז מה עושים? קודם כל צריך לדעת שאפילו לעשות חור קטן בקיר של בית הכנסת זה מחלוקת ראשונים אם זה אסור מן התורה. הרמב״ם כותב כל בהלכות יסודי התורה, פרק ו', כל הנוטץ דבר מן המזבח או מבית המקדש, לוקה. משום שנאמר, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, וכו', לא תעשון כן להשם אלוקיכם. זאת אומרת, זה איסור דאורייתא ממש בבית המקדש. מה הדין בבית הכנסת? בספר יראים כותב שגם בבית הכנסת מי שנוטט דבר קטן לוקה. גם בספר האשכול כותב כך, שלוקה מי ששובר דבר קטן מבית הכנסת. גם הרוויה בסימן תף קוף צדיק כותב כך. אלא מה? ישנם הרבה ראשונים שסוברים שכל עצם קדושת בית הכנסת זה מדרבנן. הראשונים שהזכרתי, כנראה שהם סוברים שזה דאורייתא. בדעת הרמב״ם יש מחלוקת בספר המצוות, אם הוא סובר שקדושת בית הכנסת דאורייתא או דרבנן, אבל הראשונים שהזכרתי, היראים, הרוויה, האשכול, הם סוברים שזה דאורייתא. הרמב״ן כותב בפירוש שקדושת, סליחה לא הרמב״ן, הר"ן מביא את דברי הרמב״ן בהסבר של קדושת בית הכנסת, והר"ן עצמו, איך שהוא מסביר את העניין של קדושת בית הכנסת, הוא כותב בפירוש שזה מדרבנן. כל הקדושה דרבנן. ממילא גם איסור נתיצה יהיה מדרבנן. ברמב"ן שהביא הר"ן, תכף אני אזכיר ברחבה את דברי הרמב"ן, יש מחלוקת מה הוא סובר דאורייתא או דרבנן. בכל אופן, איסור יש כאן בוודאי. אם נוטץ על מנת לתקן, הפרי מגדים מחמיר מאוד. יש תז בסימן קופנון בשולחן ארוך, מי שרוצה שיראה, בסוף הסימן יש תז מפורסם, יש פרי מגדים ארוך שמביא בזה הרבה ראיות. להלכה רוב הפוסקים הסכימו שאם הוא עושה על מנת לתקן, למשל רוצים לתלות שלט על הקיר ורוצים לשים מסמרים, אז זה צורך העניין, אז זה מותר. רק איסור לשם השחתה ממש, אז איסור לכל הדעות, והמחלוקת היא רק אם זה דאורייתא או דרבנן. אז אם כן, אם חור קטן אסור לעשות, ודאי שלהרוס בית כנסת שלם אסור. אבל מה? השאלה היא כזאת. אנחנו צריכים לדון על הנושא בצורה מאוד יסודית. האם יש אפשרות להפקיע קדושה מבית הכנסת? בית כנסת יש בו קדושה, האם אפשר להפקיע אותה? גמרא מפורשת שכן. הרי המשנה במגילה כ"ה עמוד ב', תחילת פרק רביעי, המשנה מתחילה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, יקנו את בית הכנסת. מכרו את בית הכנסת, יקנו תיבה. המשנה אומרת במפורש שאפשר למכור בית הכנסת. המשנה לא מתכוונת לומר למכור בית כנסת של קהילה של ספרדים לאשכנזים או משהו כזה. זה פשיטה שמותר. המשנה לא מדברת על זה בכלל. זה נשאר, זה קדושה, זה לא נקרא מחירה בכלל. זה העברה מיד ליד. זה נשאר בית כנסת. שם כל המשנה, כל הנושא הוא מעלין בקודש, וגם מכל הסוגיה בגמרא מוכח שהדיון כאן הוא למכור ולהפקיע את הקדושה. עכשיו, הגמרא מיד בתחילה אומרת, הגמרא ככה הבינה בפשטות שמותר למכור בית הכנסת, אז אומרת הגמרא, לא שענו אלא של כפרים, אבל של כרכים, לא. אי אפשר למכור בית כנסת של כרכים, רק של כפרים. מה ההגדרה של כרכים, כפרים? יש בזה הרבה שיטות. מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך, בית כנסת שהוא במקום שהוא פרשת דרכים, שבאים אנשים מבחוץ, הוא נקרא כרכים. אם הוא בית כנסת מקומי שנעשה לתושבי המקום, הוא נקרא כפרים. זאת אומרת, זה לא תלוי בכלל בגודל. למשל המקום הזה, זה מקום מאוד מרכזי, ובאים אנשים מבחוץ, אבל המקום הזה נעשה לתושבים כאן. באים אנשים מבחוץ, מקבלים אותם בכל הכבוד, אבל הם אורחים. אם הזמנתי אורח לבית שלי, אני כבר לא נותן לו רשות שהוא בא לבית שלי. הבית הוא שלי. הוא, אני מקבל אותו, בכל הכבוד אני מכניס אורחים, אבל אני הבעלים על בית הכנסת. גם פה, אותם שבנו את בית הכנסת כאן, הם יעדו את זה לתושבי המקום, בית כנסת או ישיבה או כל דבר שהוא, זה על דעתם נעשה, רק על דעתם, אלא מה, הם נותנים רשות לאחרים להיכנס. לכן אפילו שטיבלך, שיש בו הרבה מניינים, ואלפים התפללו שם כל יום, הוא יחשב לבית כנסת של כפרים, בגלל שהוא נבנה לקהילה מסוימת, זה שנותנים רשות לאחרים להיכנס, זה לא הופך את זה לכרכים. מה למשל נקרא בית כנסת של כרכים? יש בשדה התעופה החדש, מי שהיה שם ראה, יש שם בית כנסת שיש שם 11 מקומות. בושה וחרפה. הלב כואב כל פעם, מרגישים את היחס שלהם, איזה שטח ענק יש שם. אבל בנו בית כנסת עם 11 כיסאות. הבית כנסת הזה נקרא בית כנסת של כרכים. כי זה נעשה על דעת בשביל הנוסעים, יוצאים ונכנסים, אז ממילא מעל מקעתולה, זה מה שנקרא מעל מקעתולה. זה בלי ספק נקרא בית כנסת של כרכים. שוב, אתם רואים, הגודל פה לא קובע בזה. זה מה שנפסק בשולחן ערוך, זה לא משנה אם תרמו כסף או לא תרמו, עצם הדבר שזה נעשה על דעת רבים, על דעת רבים, יכול להיות שפה, הבית כנסת השני שיש כאן, שהוא נעשה בשביל כל החסידים מכל העולם, שבאים, נכנסים ויוצאים, אז ממילא הוא נעשה על דעת רבים, אפילו הם לא תרמו כסף, לפי מה שנפסק בשולחן ערוך, אפילו אם הם באו ונכנסו ולא נתנו מעולם פרוטה אחת אפילו, עצם הדבר שזה נעשה על דעת רבים, וכאן הבית הכנסת המרכזי שיש כאן, למעשה הוא נעשה בשביל כל החסידים בכל המקומות. כל ההתוועדויות, כל האספות מתקיימות כאן. ממילא בית כנסת כזה הוא נקרא כרכים. אני לא יודע, כאן עושים התוועדויות בבית הכנסת הזה כאן? גם כן. אבל הבית כנסת השני אין ספק שיש לו דין של כרכים. עכשיו, לאור הדברים הללו, גוש קטיף. כן, לא, אז זה לא פשוט. בסתם זה כן יהיה כפרים, אם זה ישיבה. אפילו שנועדה לתלמידים, יש הנהלה לישיבה, שהם מקבלים אותם, נתנו להם רשות להתפלל פה. אבל הם לא הופכים אותם לבעלים. המקום השני כאן הוא ציבורי. ה-770 זה ציבורי, זה לכל החסידים, וזה נבנה על דעתם. אפשר תמיד למנוע את האפשרות מלהפוך את זה לכרכים. אם ועד מצומצם ילך ויבנה, והם יגידו זה שלנו, הכל על דעתנו, ואנחנו נותנים רשות לכולם להיכנס, אז ישאר כפרים. כמו הדוגמה שהגמרא שם מביאה, בית כנסת של תורסיים. אבל ברגע שמלכתחילה הם בנו את זה על דעת, שכל מי שירצה, וכאן אני חושב שככה זה נעשה, אז זה נחשב לקרח כבר. אז זה לא כפר חבד, זה קרח חבד. הבית כנסת, בלי שום ספק. ובכן, אז כמו שאמרתי, זה לא תלוי בגודל, אבל לפי הדברים הללו, גוש קטיף. הבתי כנסת שם הם ענקיים, אבל הם כפרים בלי שום ספק. למה? כי שם זה נעשה לתושבי המקום. ממש לתושבי המקום. אלא מה? שמי שבא להתפלל, הם מכניסי אורחים, בשמחה הם קיבלו אותו. אבל זה נעשה לתושבי המקום, זה נקרא כפרים. אז כפרים יש לו מחירה. זה שלב ראשון. נמשיך עכשיו הלאה. זה לא כל כך פשוט, גם של כפרים, איך מוכרים אותו? ישנן שלוש צורות. יש אפשרות אחת, שבעה טובי העיר הלכו ומכרו, או אפשרות שנייה, אנשי העיר המתפללים הלכו ומכרו, ויש אפשרות שלישית, שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. עכשיו, לפי איך שמסבירים הראשונים, פשט בסוגיה, הרוב הראשונים כך מסבירים, אם זה היה שבעה טובי העיר לבד, או אנשי העיר לבד, אז הבית כנסת, הגמרא דנה לגבי הדמים, מה עם הכסף, האם יש עליו קדושה או לא, יש קדושת דמים, ובפשטות, גם הם לא יכולים להפקיע קדושה. זה כבר מחלוקת ראשונים על הפקעת הקדושה. האפשרות היחידה להפקיע לגמרי קדושה מבית הכנסת זה שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. מי נקראים שבעה טובי העיר? כותב הרשב"א בתשובה, כך פוסק גם השולחן ערוך, זה לאו דווקא אנשים עשירים או תלמידי חכמים. זה הוועד, אלו שמטפלים, עוסקים בצורכי ציבור, שהציבור נתנו להם את הסמכות לטפל בכל העניינים שלהם. ואם נתנו להם הציבור רשות מיוחדת על המחירה של בית הכנסת, אז כבר לא צריך שיהיה אפילו שבעה, אפילו יחיד, גם כן. ובכן, שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, הם יכולים להוציא את בית הכנסת לחולין, והכסף לא צריך להעלות אותו בקדושה. הגמרא אומרת, לא שענו, אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו למשתה בי שכרה. יש ראשונים שמסבירים למשתה בי שכרה בכסף. הכסף עכשיו הוא של הציבור. אז רוצים לקנות בזה שכר לציבור. בירה. גם כן מותר. אין דין מעלין בקודש. כל כך גדול הכוח של שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל הרמב״ם, כפי שנראה בדבריו בפרק י' מהלכות תפילה, הרמב״ם סובר שהכוח כל כך גדול שגם בית הכנסת נפקעה קדושתו לגמרי, לגמרי לגמרי. אם רוצים לעשות שם אפילו בית כיסא, מותר לי בדי הרמב״ם. זוהי שיטת הרמב״ם. זאת אומרת כך, כל הראשונים מסכימים, אין מחלוקת, שאם הייתה מחירה של שבעה טובי העיר בממד אנשי העיר, הבית כנסת יצא לחולין. אפשר להשתמש בו, לעשות שם מה שרוצים, אלא מה? המחלוקת היא על ארבעה דברים. יש משנה במגילה כ"ז עמוד ב', מחלוקת חכמים ורבי יהודה, עלי בדי חכמים, מי שקנה בית כנסת והוציא אותו לחולין, ישנם ארבעה דברים שאסור לעשות. מרחץ, בורסקי, בית התבילה ובית המים. בית המים, כמה ראשונים מסבירים, בית הכיסא. סובר הרמב״ם שכל זה כשלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל אם הייתה מחירה כזאת חזקה של שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, מותר לעשות שם בית כיסא. כך סובר הרמב״ם, כותב את זה כך בפירוש. הראש סובר כדעת הרמב״ם, גם רבנו ירוחם סובר כך. לעומת זאת, הרעבד, זה מובא בכסף משנה, וגם בבית יוסף בסימן קוף נון ג', וכן זה מובא בשו"ת ממדעים, יש שם כמה תשובות בעניין הזה של הראב"ד. הראב"ד סובר חס ושלום להקל לעשות שם בית כיסא. כן. כן, אני תכף אתייחס לזה. אני מבין, אני מבין. ודאי, ודאי. אני אתייחס לזה בהמשך. אני רוצה, כן, אני רוצה קודם כל להצביע האם יש איזה אפשרויות פה לפתור את הבעיה להקל. אני אומר לכם מראש, השורה התחתונה תהיה שאני לא מצאתי דרך להקל. מראש אני אומר לכם, אבל בינתיים, לעיין בהלכה ולמצוא איסור, לחפש סיבות לאסור, זה קל מאוד. צריך להשתדל, מה זה כוח הדהיתר העדיף? כוח הדהיתר העדיף, זה לא שמי שמתיר הוא צודק. לא תמיד, לא בהכרח. אלא מה? מי שמתיר הוא עובד יותר קשה. למה? כי הוא תורח, הוא מחפש. מי שמסופק ואומר, טוב, אני מחמיר וזהו, זה קל מאוד. לעבוד ולתרוח, ומי שמתיר, סימן שהוא עבד קשה. פה אני אומר לכם, אני עבדתי קשה מאוד, אבל לא מצאתי יותר. ואני חושב שמציתי במה שחיפשתי בנושא הזה, מציתי אותו מכל הצדדים, ואני חושב שאין דרך להתיר. אבל לפי הסדר נלך. ובכן, עכשיו כאן לכאורה, אליבא דה הרמב״ם, הרמב״ם הראש ורבנו ירוחם, הם סוברים שמותר בית כנסת שנמכר לעשות בו אפילו בית הכיסא. לעומת זאת, אמרתי קודם, הראב"ד סובר שזה אסור. רק אחר שחרב, סובר הראב"ד שמותר לעשות באותו מקום בית כיסא. אבל כשהוא עוד קיים, אסור. הראב"ד סובר כדעת הראב"ד, הראב"ד, ויש עוד כמה ראשונים שכותבים בפירוש לאסור לעשות ממנו בית הכיסא. השולחן ערוך פסק להתיר לעשות בית כיסא. בסימן קנ"ג סעיף ט', השולחן ערוך כותב שמי שקנה בית כנסת, אסור לו לעשות ארבעה דברים אלו, ואם מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו אלו ארבעה דברים מותר. ככה השולחן ערוך פוסק. המשנה ברורה חולק על השולחן ערוך. הוא מעריך בביאור הלכה, והוא מביא ראיות חזקות מאוד נגד השולחן ערוך. כדי להבין את הבעייתיות שיש כאן, אני צריך להקדים כאן הקדמה. קדושת בית כנסת, מה הגדר שלה? מאיפה זה בא? יש לנו בהלכה דברים שהם נחשבים גוף הקדושה, למשל ספר תורה, תפילין, הבתים והפרשיות, מזוזות, הם נקראים גוף הקדושה. הקדושה לא יכולה לעולם לפקוע מהם. לא יועיל לא בחירה ולא שום דבר. יש דרגה שנייה, זה תשמישי קדושה. למשל, הפרוכת של הספר תורה, שעל הספר תורה, או אם יש איזה פרוכת שמניחים עליה את ספר התורה, הם נחשבים תשמישי קדושה. הפרוכת החיצונית כאן היא נחשבת תשמיש דה תשמיש. היא לא תשמיש קדושה, מכיוון שאנחנו אף פעם לא שמים עליה את ספר התורה. היא כיסוי חיצוני לאחד. דרך אגב, זה מאוד מאוד חשוב. היום יש בונים בתי כנסת יפים ורוצים לבנות היכל יפה ושמים את הפרוכת מבפנים. מתביישים בפרוכת, מחביאים אותה. ראיתי איגרת של הרבה שהמשמעות של הדברים שלו שהפרוכת צריכה להיות דווקא מבחוץ. דווקא מבחוץ. ואנחנו גם כן מאוד מקפידים על זה, אפילו שיהיה היכל הכי יפה, שהפרוכת תהיה דווקא חיצונית. יש לזה אסמכתות, יסודות, אבל יש לזה חשיבות שתהיה דווקא חיצונית. לא מספיק לשים מבפנים, להחביא את הפרוכת. אבל איך שלא יהיה, בוודאי לכל הדעות, פרוכת כמו שלנו, פעם היו לוקחים את הפרוכת ושמים אותה על הבימה. היום כבר לא עושים את זה. אז ממילא יש לדין תשמיש לתשמיש. תשמיש קדושה זה דבר שנוגע בגוף הקדושה. עכשיו, תשמישי קדושה חייבים גניזה. זו ברייתא מפורשת במגילה פרק ד', תשמישי קדושה נגנזים. תשמישי מצווה, מה זה תשמישי מצווה? ציצית. זה לא קדושה, לא גוף הקדושה. אלא זה, משתמשים בו למצווה. או שופר, לולב, אתרוג, סוכה, העצים של הסוכה, הקישוטים של הסוכה, כל הדברים הללו נחשבים תשמישי מצווה. תשמישי מצווה, אומרת הברייתא, נזרקים. זאת אומרת, אם מפסיקים להשתמש בהם, עצים ישנים של סוכה, שלא רוצים יותר להשתמש בהם בסוכה, או ארבעת המינים אחרי סוכות, מותר מעיקר הדין, יש מנהגים שונים בזה, אבל מצד ההלכה, מותר לזרוק אותם לזבל. נזרקים. כך אומרת הברייתא, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן קנ"ד. אומר הרמב"ן, זה מופיע בחידושי הרמב"ן החדש, כן, מופיע בחידושי הרמב"ן החדש, תחילת פרק ד' במגילה, והר"ן מצטט את לשונו באופן חלקי. אומר הרמב"ן, קדושת בית הכנסת זה קדושת תשמישי מצווה. כשם שציצית אחרי שעבר זמן מצוותה, ציצית בלתה, אני לא רוצה יותר ללבוש אותה, נקראו הציציות למשל, או שזה ישן מאוד, אני לא רוצה להשתמש בהם יותר, מותר לזרוק אותם לזבל, גם בית כנסת שנמכר על ידי שבעה טובי העיר, מעמד אנשי העיר, פקעה קדושתו. זאת אומרת, הרמב"ן סובר, כל הקדושה מלכתחילה הייתה קדושת תשמישי מצווה, וממילא, ברגע שמכרת אותו, זה כמו אתרוג אחרי סוכות. אתרוג אחרי סוכות, אין בו קדושה, מותר לזרוק אותו. אמנם יש בזה הרבה סגולות, כמעט אף אחד לא עושה דבר כזה, אני לא מכיר אחד שיזרוק את האתרוג. אבל מצד ההלכה, אם מסתכלים על ההלכה, ברור שמותר לזרוק את האתרוג. לולב, הדסים, אתרוג, מותר לזרוק אותם. אז סבר הרמב"ן, שבית כנסת שנמכר, הוא כאתרוג אחרי סוכות. הר"ן חולק על הרמב"ן. הר"ן לא מסכים עם הפירוש הזה. אומר הר"ן, הבית כנסת הוא עשוי לומר בו דברים שבקדושה, קדיש, קדושה, ברכו, אז הטילו בו חכמים קדושה מדבריהם. כי הוא עשוי לצורך קדושה, אז הטילו בו קדושה. לא ברור מי מחמיר פה יותר, הר"ן או הרמב"ן, אבל זה גדרים אחרים. הר"ן יש לו גדר שלו, שהוא אומר שהטילו בו קדושה, זה קדושת הגוף, ולפי הרמב"ן זה רק קדושת תשמישי מצווה. שואל המשנה ברורה על דברי השולחן ערוך, כאן בסימן קנון ג' בהלכות בית הכנסת, הוא מתיר בית כנסת שנמכר כהלכה להשתמש בו אפילו לשירותים. לפי זה, דרך אגב, אנחנו מבינים לבד שקל וחומר שיהיה מותר להרוס אותו, לפי דברי השולחן ערוך. והנה, בהלכות ציצית, כתוב בשולחן ערוך, סימן חף א', סעיף א', השולחן ערוך אומר שציציות שנפסקו נזרקים. סעיף ב', אני מצטט לכם את הלשון של השולחן ערוך. תליתות של מצווה שבלו, אדם בודל עצמו מהן, ואינו מותר לקנח עצמו בהן. כאן השולחן ערוך מחדש לנו חידוש גדול מאוד. לזרוק את הציציות מותר. למה? זרקת. חד פעמי, זרקת, אתה לא משתמש וזהו. אבל לקחת את זה ולהפוך את זה לסמרטוט, לנגב את עצמך או את הרצפה או את השולחן, זה שימוש בזוי בדבר שהיה מצווה, אינו מותר. כך כותב השולחן ערוך. שואל המשנה ברורה, אם כך יש סתירה בשולחן ערוך. בסימן חף א' הוא אומר שאסור להשתמש שימוש של ביזיון בתשמישי מצווה שעבר זמן מצוותם, ובסימן קופנון ג' הוא מתיר להשתמש שימוש של ביזיון בבית כנסת שנמכר. ועוד קושייה הוא מקשה. כתוב בשולחן ערוך, בהלכות ארבעת המינים, סימן תפרש סמך דלת, יש מי שאומר, ככה הלשון, יש מי שאומר שערבה של מצווה אין לפסוע עליה. ערבה של מצווה, אחרי שעבר סוכות, אסור לדרוך עליה. למה? כי לדרוך זה לבזות. אז אתה רואה שביזיון אסור. וכן סתירה משני מקומות בשולחן ערוך. לאור זאת פוסק המשנה ברורה שבית כנסת שנמכר, אז נכון ששימוש חול מותר לעשות בו, אבל שימוש בזוי אסור. כדעת הראב"ד. לא כדעת הרמב״ם. לעניות דעתי, הקושיה על דברי השולחן ערוך היא לא קושיה. המשנה ברורה בעניין הזה נמשך אחרי הגאון מבילנה ושולחן ערוך הרב, שיש להם גרסה בשולחן ערוך בסימן חף א', אינו מותר לקנח עצמו בהם. אבל החידה בספר מחזיק ברכה בסימן תתוו, לא במקום אלא בסימן תתוו, יש לו עריכות דברים, וכל מי שיראה את דברי החידה, השולחן ערוך, לא ייתכן לומר שהשולחן ערוך באמת יאסור בציצית גם שימוש של ביזיון. למה? המקור של ההלכה הזאת הוא מהר"ן. בהר"ן כתוב כך: תליתות של מצווה שבלו, אדם בודל עצמו מהן, ואינו רוצה, במקום אינו מותר, אינו רוצה לקנח עצמו בהן. זה כך כתוב בר"ן. הבית יוסף מעתיק את לשון הר"ן, ואינו רוצה. אז אומר החידה, זו הגרסה הנכונה בשולחן ערוך. דרך אגב, מצאתי גם רבנו ירוחם, כותב אינו רוצה. הרמב"ן בתורת האדם, גם כן כותב כך. דרך אגב, הרב סלונים שדיבר לפניי, הוא דיבר על כך שהרבא כן היה נוטל ידיים שהיה יוצא מהציון. אני חושב שיכול להיות שיש סיבה אחרת לזה. בגלל הרמב"ן בתורת האדם, שאני עכשיו הזכרתי אותו, הרמב"ן כותב שנטילת ידיים כשיוצאים מקבר זה בכלל לא קשור לטומאה. זה בבחינת ידינו לא שפכו את הדם הזה. בכלל לא קשור לטומאה. אומר הרמב"ן, מה, אם תטול ידיים זה יעזור לך משהו לטומאה? בלאו הכי אנחנו טמאי מתים. זה לא קשור לטומאה. אז יכול להיות שהרבא סובר כמו הרמב"ן בתורת האדם, ולכן הוא הקפיד לטול ידיים. למרות שמדין צדיק לא צריך, זה לא מדין טומאה, אבל זה לא קשור לטומאה, אלא זה דין מיוחד של בית הקברות. כך מיד שהוא אמר, כך חשבתי לומר. בכל אופן, רבותיי, אני חוזר שוב, הרמב"ן בתורת האדם גם כן כותב שמותר להשתמש שימוש של גנאי, אלא מה? מידת חסידות, לא? עכשיו, השולחן ערוך, כשהוא רוצה להגיד מותר, הוא יודע איך להגיד את זה. כשהוא רוצה להגיד אסור, גם הוא יודע איך להגיד את זה. פה איך הוא כותב? תליתות של מצווה שבלו, אדם בודל עצמו מהם. מה זה אדם בודל עצמו? צריך לבדול עצמו. מה זה אדם בודל עצמו? ואם נגרוס עכשיו אינו רוצה, כגרסת החידה, בשולחן ערוך הרב הוא גורס אינו מותר. וגם הגר"א גורס כך, והמשנה ברורה הסכים את דבריהם. אבל לפי מה שאני אומר, הרי אדרבה, לפי הגרסה של החידה, אין סתירה בשולחן ערוך. לפי הגרסה של שולחן ערוך הרב, שהמשנה ברורה מסכים אליה, אז יש סתירה בשולחן ערוך, ואנחנו צריכים ליישב את הסתירה. אז אם נסביר כמו החידה, שמה שכתוב בשולחן ערוך זה אינו רוצה, שזה חומרה בעלמא, זה לא מן הדין, אז אני יושב את הסתירה. בהלכות בית הכנסת, השולחן ערוך מדבר מעיקר הדין. ובהלכות ציצית, הוא כותב אינו רוצה, הנהגה טובה. איך תעשה דבר כזה אחרי שהשתמשת בו בקודש? עכשיו, מה עם הלכות סוכה? שם השולחן ערוך כותב את ההלכה הזאת בשם יש מי שאומר. אצל השולחן ערוך יש כלל שהוא מביא רק דעה אחת בשם יש מי שאומר, זה אחד מהשתיים. או שהוא מצא הלכה בספר אחד והוא לא מצא מי שחולק עליה, אבל גם הוא לא מצא מי שמסכים לה, אז הוא כותב יש מי שאומר. המשמעות היא שהוא מסכים לזה השולחן ערוך, רק בגלל שזה רק ספר אחד הביא את זה, הוא לא מצא עוד אסמכתות לזה, אז הוא כותב את זה יש מי שאומר. כך מסביר באמת הקף החיים שם. אבל לא, יש פעמים כשהשולחן ערוך כותב יש מי שאומר, הוא בא להורות שזה לא מוסכם. זה כמו סתם ויש אומרים. תחפש, אם כתבתי במקום אחר סתם, הוא רוצה לרמוז לשולחן ערוך. ממילא כאן, כשיש לנו בהלכות בית הכנסת בפירוש להקל, אז אפשר לומר שיש מי שאומר זה סתם ויש והלכה כסתם. ולכן השולחן ערוך כתב יש מי שאומר. ועוד, השולחן ערוך כותב אין לפסוע עליה. המקור של ההלכה הזאת זה מאור זרוע. באור זרוע כתוב אסור. הרמה בדרכי משה מעתיק את האור זרוע, אסור. המורדכי מעתיק את האור זרוע, אסור. השולחן ערוך כותב אין לפסוע עליה. למה? יכול להיות שהוא משנה בכוונה בלשון, שוב, להראות לנו הנהגה טובה. אבל לא מן הדין, זה חומרה בעלמה. לאור זאת, היה לי שאלה הלכה למעשה בארגנטינה, לא מזמן, בנו שם שטיבלך. ולא תכננו את זה טוב. אחרי שגמרו, הם ראו שבבוקר תור ארוך ליד השירותים. לא מספיק שירותים. מצד שני, החדרים של השטיפלח קטנים קצת. אז מה הם עשו? הם רצו ככה לקחת כמה חדרי שירותים, זה מקום די מרווח, ולהרוס את הקיר, ואחד מחדרי בית הכנסת, שהיה בו אפילו ארון קודש, להפוך אותו לשירותים. במקום זה, בצד השני, הם רצו לקחת מקום אחר, במקום שיהיה חדר יותר גדול לבית כנסת. הם שלחו לי את השאלה הזאת, ואני התארתי להם הלכה למעשה, להפוך בית כנסת לשירותים. אבל בתנאים מסוימים, זה עוד לא כל כך פשוט, כפי שאני אסביר מיד. אבל התארתי להם, יש שוט יביע עומר חלק א', שאלה דומה, שאבי החמיר בזה, אבל הוא מדבר על כרכים, על קהיר. אבי סיפר לי, הוא היה רב בקהיר משנת תש"ז עד תש"י. הוא אומר, שם השמאלנים שלטו בקהילה, הם היו אנטי דתיים, הם עשו מה שהם רוצים, והוא סבל מהם יותר מאשר מהערבים, עד כדי כך. ושם הם לקחו בית כנסת פעיל, מכרו אותו, ועשו ממנו בית מרחץ. אז הוא שם כותב בתשובה שאפילו בדיעבד זה לא מועיל. צריכים להחזיר את זה לבית כנסת. זה לא מועיל מה שהם עשו. אבל מי שיראה את התשובה שם, קודם כל, הוא כותב את זה עם הרבה צער על ההתנהגות של הוועד האלו. דבר שני, קהיר בזמנו היה קרח. מעל מקעתולה. צייה, בתי כנסת האלו היו מרכזיים מכל העולם, היו באים למסחר לשם. ברוך השם שכבר לא. אבל אז זה ככה היה. אז דין של קרחים זה שונה. אבל בבואנס איירס זה כפר נקרא. הבית כנסת, למרות שהוא גדול מאוד, יש לו דין כפר, לא כפר חב"ד, אלא כפר, ולכן הבית כנסת הזה, שם אני התארתי להם. ובכן, פה, בנושא שלנו, נחזור לנושא שלנו. אז אמרנו להצדיק את דברי השולחן ערוך, שאפשר למכור בית כנסת לגמרי, להפקיע את הקדושה לגמרי. אבל כאן יש בעיה אחרת. איך מפקיעים קדושה? סתם יושבים שבעה טובי העיר, במעמד אנשי העיר ומחליטים, או שצריך לבצע קניינים. לבצע ממש קניין, למכור את זה קודם. ברגע שזה עובר לרשות בן אדם פרטי, אז זה הופך להיות חולין. אני לא רוצה להאריך, השאלה הזאת היא מחלוקת ראשונים. עריף והראש בסוגיה של להזכיר ולמשכן בית כנסת. כל מי שיראה שם את הסוגיה יבין למה אני מתכוון. עריף והראש סוברים שצריך קניינים דווקא. לעומת זאת, הרמב"ן שהזכרתי קודם, שסובר שבית כנסת זה תשמישי מצווה, סובר שלא צריך קניינים. מספיק החלטה של שבעה טובי העיר. רגע. הרמב"ן ככה סובר. כדעת הרמב"ן סוברים בעל ההשלמה, הרשב"א, הריטב"א. מצד שני, עריף והראש, זה שני עמודי הוראה, כדבריהם פוסק הראב"ד בתמים דעים, גם רבנו מאיר המעילי בספר המאורות כותב כך, גם רבי דוד כוכבי בעל ספר הבתים כותב כך, גם רבנו ירוחם, גם המאירי, הרבה ראשונים סוברים כשיטה הזאת, כך פוסק המגן אברהם בסימן קופנון ג' שצריך לבצע קניינים, או לכל הפחות להחליף, זה במקום זה. אתם יודעים שפה גם חליפין הם לא עשו, הרי הם לא בנו להם בכלל בתי כנסת. הם בנו להם קרווילות, הם קוראים לזה, אבל בתי כנסת הם לא תרחו, אולי עשו להם איזה משהו קטן. עכשיו רבותיי, לאור הדברים הללו, זה הנתונים המינימליים בנושא הזה. בוודאי שאנחנו לא יכולים להכריע בראשונים, בוודאי לא נגד הריף והראש שהם עמודי ההוראה. הפרי מגדים כותב בדעת הרמב״ם להקל, לעניות דעתי אין ראיה מהרמב״ם. בפרט שספר הבתים, שהוא נאמן ביתו של הרמב״ם, הוא היה בזמנו של המאירי. ובנושא הזה הוא מחמיר, והוא לא מזכיר את הרמב״ם. וזה לא ייתכן פשוט. כנראה שגם הוא סובר שאין ראיה מהרמב״ם בנושא הזה. ובכן, צריך לבצע קניינים. עכשיו רבותיי, יש תשובה מפורסמת של המבית, שעליה מסתמכים אלו שרוצים להקל להרוס את בית הכנסת. המבית דן על בית כנסת של כרכים, שבסביבה יותר לא גרים יהודים. נעזב מיושביו. אז המבית מתיר למכור את בית הכנסת, אפילו של כרכים. רוב גדולי האחרונים הסכימו למבית. בשוט מסעד בנימין, המגן אברהם מביא את המבית, הוא סותר את עצמו, אבל המסעד בנימין, המערם מלובלין, שהיה בתקופה ההיא, לפני 400 שנה, הוא גם כן פוסק כדברי המבית, גם האתרת זקנים, הכנסת הגדולה, בשוט דברי חיים מצאנז פוסק כך, המערשם פוסק כך, המשנה ברורה פוסק כך, האיגרוס מוישה פוסק כך, הרבה אחרונים. החתם סופר לעומת זאת פוסק להחמיר. הוא אומר, אפילו מקום שאין יהודים, אסור למכור בית כנסת של כרכים. והוא מוסיף החתם סופר, שמי שעושה כך, הוא מחלל את השם. המערם שיק, הוא היה תלמידו של החתם סופר, הוא לא מסכים איתו להלכה, אבל למעשה הוא מופחד ממנו. הוא אומר, כיוון שרבו פסק, כבר הורה זקן לאסור, לא למכור, אפילו במקום עזוב לגמרי. גם בשוט רב פעלים, הבן איש חי, פוסק להחמיר בזה. אבל רוב הפוסקים הקלו. האיגרוס מוישה הקל בזה הלכה למעשה. אתם יודעים, בארצות הברית ישנה בעיה, למשל בקווינס. יש שם אזור, הפעם עברתי שם עם מכונית, ראיתי שם, כואב הלב לראות, עשרות בתי כנסת, שפעם היו פעילים, והקושים באו לשם, וזה נעזב לגמרי, היהודים ברחו משם, ונשארו בתי הכנסת כך. אבא שלי כותב על מצרים, על קהיר, שמצווה למכור את בתי הכנסת שם. למרות שהוא סובר שזה קרח. למה? מה תעשה עם זה? סתם שהערבים יחללו את זה? אז עד רבה עדיף למכור. אז יש כאלו שרוצים להביא אסמכתה מזה לנושא של גוש קציף. אבל רבותיי, זה לא דומה. שם זה חוץ לארץ. מצרים, אנחנו לא רוצים לחזור לשם. נעזב מהיהודים, אנחנו מקווים שזה יישאר עזוב. מה שנשאר לנו זה למכור, ובכסף הזה לבנות בתי כנסת בארץ ישראל. אבל גוש קציף זה ארץ ישראל. אנחנו עדיין, יש לנו תקווה, מהר מהר, אולי מחר בבוקר כבר נחזור לשם. אנחנו מקווים שהגאולה תגיע מהר מהר ונחזור. אז זה סיפור אחר, זה לא דומה. הפוסקים שדנו בכל השאלות האלו, רובם הגדול דיברו על חוץ לארץ. לא דיברו על ארץ ישראל. וגם, דבר נוסף, כל החשש של המבית והפוסקים שאמרו למכור, זה שבית כנסת הזה יישאר סתם עזוב, ומי יודע מה יהיה איתו. יבואו הגויים ויחללו את הבית כנסת. אני לא יודע אם פה לא היה אפשר, אני לא מבין, ואני לא פוליטיקאי ברוך השם, אבל אני לא יודע אם לא היה אפשר לבוא ולדרוש, אתם רוצים שנפנה את קטיף? תשימו כוח בינלאומי לשמור על הקברים ולשמור על בתי הכנסת. אי אפשר היה לעשות את זה? הרי נתאר לעצמנו, אם חס ושלום, לא, היה מצב כזה שהערבים, היינו מצליחים, ברוך השם, לפנות קצת איזה כפר ערבי. אבל הערבים היו אומרים, בתנאי, אנחנו עוזבים בתנאי, שחס ושלום את המסגד תשאירו. יש הרי איסור להשאיר מסגדים בארץ ישראל. זה מטמא את הארץ. אלא מה? בגלל המצב, אנחנו לא יכולים להילחם נגד הגויים, עד שלא יבוא משיח. הארץ ישראל לצערנו מלאה, צלמים, עבודה זרה, ואנחנו נאלצים לשתוק. אבל אם יבואו ערבים, יפנו לנו איזה כפר, ויגידו, בתנאי שאת המסגד תשאירו. מישהו מאיתנו יעלה על דעתו לא לעשות את זה? זה מקום קודש שלהם. אנחנו צריכים לכבד כאילו את הדת שלהם. אז למה הם לא יכבדו את הדת שלנו? היה כאן בתי כנסיות. אני חושב שזה דבר שהעולם כולו היה יכול להסכים על דבר כזה. זה דבר ראשון. אז אם כן, מצד המבית, אין להביא ראיה מדברי המבית, כי כאן אפשר היה לשמר אותם, ואז מפעם לפעם לעלות לשם לרגל, להתפלל שם, כמובן לבקר בבית הקברות, וחסות בינלאומית. עכשיו, מעבר לכל זה, אני שואל, איך אפשר היה לעשות את כל זה בלי קניינים? כפי שאמרתי קודם, לדעת רוב הראשונים, ובהם הריף והראש, שהם שניים משלושה עמודי הוראה שהשולחן ערוך תמיד סומך עליהם, שאי אפשר, גם שיבת טובי העיר, גם מעמד אנשי העיר, אי אפשר להפקיע קדושה בלי מכירה. ואני בדקתי את העניין הזה, רבותיי, לא הייתה כאן מחירה. כמובן, אני לא מתכוון חלילה למכור את זה לערבים. זה לא תכונן. אני מדבר למכור את זה ליהודי לצורך הפקעת קדושה. לא עשו את זה כאן. ועוד דבר, מי הבעל הבית של הבתי כנסת הללו? הרי אתם יודעים איך שזה הולך, המדינה לא נותנת את כל הכסף לבנות בתי כנסת. הבתי כנסת של גוש קטיף, חלקם לכל הפחות, נתרמו על ידי אנשים. אנשים תרמו אותם, זה על דעתם ניתן. אז הנדיב שנותן בית כנסת, יש נדיבים שמתערבים. אבל גם נדיב שלא מתערב, נותן לך את הכסף, תבנה את הבית כנסת, ודאי שכוונתו שהמתפללים, הוועד של בית הכנסת, שנעלו אותו כמו שצריך. איפה נמצאים הוועד היום? מסכנים הם בבתי מלון. בשבת האחרונה פנו אליי מכמה בתי מלון בירושלים, פשוט הביאו אותם לשם, זרקו אותם שם, סידור תפילה אין להם. שלא לדבר על ספרי קודש, רוצים לשבת ללמוד. אנשים יראים ושלמים, רוצים ללמוד שום דבר. אז התחלתי להסתובב ולאסוף הרבה ספרים ולהעביר לבתי מלון. לא היה לה אפילו ספרים, שום דבר. אחר כך הם אומרים, הם סחטנים, מדברים עליהם. אבל האנשים הללו, כשהם בנו את הבתי כנסת, מבחינת ההלכה אני חושב שיש להם בעלות. הממשלה לא יכולה להפקיע כספים של תורמים. יש לה אולי כוח להפקיע כסף שהיא נתנה. גם זה לא פשוט. ברגע שהם נתנו את זה לעמותה, העמותה היא הבעלים. אני לא יודע, זה אולי שאלה משפטית. אבל במקומות שהיו תורמים, ואני חושב שהרוב, אם לא כל בתי הכנסת, נבנו על ידי תורמים. לכל הפחות בהשתתפות של תורמים. אז אם ככה, כשהוא נתן את זה, התורם על דעת שזה יהיה בית כנסת, אי אפשר למכור בלי רשות ממנו. זאת אומרת, גם אם הם ירצו לבצע דיני קניינים כדי להפתיע הקדושה, זה יהיה בלתי אפשרי. מישהו יעלה על דעתו שאיזה נדיב באמריקה, שהוא ארץ ישראל השלמה, שהוא יבוא ויוותר ויגיד, כן, כן, תמכרו, בסדר, אני מסכים. בוודאי שלא. אז ממילא, רבותיי, לאור כל הדברים הללו, אני חושב שאין לנו שום דרך להקל, למכור, זאת אומרת להרוס. יש כאן, לדעת, חלק מהראשונים לאו דאורייתא, בוודאי שיש כאן איסור דרבנן, ויש כאן עוד נקודה. הגמרא אומרת שאסור להרוס בית כנסת עד שבונים בית כנסת אחר. למה? שמא יתעצלו בבנייתו. ועם הממשלה שלנו, זה לא שמא יתעצלו, בוודאי יתעצלו בבנייתו. אבל בעזרת השם, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, שהוא יבנה לנו את בית המקדש, והוא יבנה לנו הרבה הרבה מקדש מעט, ולא נהיה זקוקים לא להם ולא לטובתם. נחזיר עטרה ליושנה בגוש קטיף, בעזה, בכל המקומות, נתיישב בכל ארץ ישראל שהיא שלנו, במהרה בימינו, אמן כן יהיה רצון.